קח פה אחד ותסגור לי את המזגן. אחד, זהו, ותסגור לי את המזגן. לא, לא, אחד, אחד. אחד, ותסגור לי את המזגן. המזגן הכי תסגור לי. פרשת השבוע, פרשת האזינו, נקדיש את השיעור לעילוי נשמת מרת שמחה דמרי בת רבי יעקב, שהלילה חל יום פקודתה השני, ולעילוי נשמת סבי, שהיום יום פקודת שנתו, רבי ברוך בן רבי אליעזר, תהי נשמתם צרורה בצרור החיים. פרשת השבוע, פרשת האזינו, היא הפרשה המקדימה בשנה זו את ימי חג הסוכות הבאים עלינו לטובה. בידועים הדברים שכתב הטור, וכתבו עוד מפרשים, אשלי הקדוש, שכאשר חל אירוע במהלך השבוע, יש לו רמז בפרשה שלפניו. בפרשת השבוע ישנם שני פסוקים שקושרים אותנו אל חג הסוכות. אומרת התורה כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. אומר רש"י, יעקב חבל נחלתו, והוא השלישי באבות, המשולש בשלוש זכויות, זכות אבי אביו וזכות אביו וזכותו. הרי ג' כחבל הזה שהוא עשוי בג' גדילים, והוא ובניו היו לו לנחלה, יעקב חבל נחלתו. ולא ישמעאל בן אברהם, ולא עשיו בן יצחק. הנחלה לא ישמעאל ולא עשיו, אלא יעקב אבינו, הוא חבל נחלתו. חג הסוכות קשור ליעקב אבינו, כידוע לכולם, כמו שמביא הטור בשם אחיו הרב רב יהודה, שלושת הרגלים כנגד שלושת האבות. פסח כנגד אברהם, שנאמר לושי ועשי עוגות, ופסח היה. שבועות כנגד יצחק, אמנם אין לו מקום מפורש בתורה, בגלל שבתורה אין רמז מפורש לעניין הזה, אבל הרמז נמצא דווקא בפרקי דרבי אליעזר, שהקדוש ברוך הוא לקח את הקרן שמעקדת יצחק ותקע בה במעמד הר סיני, כפי שמופיע בבעל הטורים בהרחבה גדולה, שהקרן הזאת גם שימשה בשעת כיבוש יריחו. והקרן הנוספת של אותה עיל, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יתקע בה בשופר בשעה שיחליט לגאול אותנו, ויהי רצון שזה יהיה בקרוב. אז חג השבועות מכוון כנגד יצחק אבינו. וחג הסוכות, כותב הטור, מכוון כנגד יעקב, כמו שנאמר, ויעקב נשא סוכותה, ואיבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות. אז החג הזה, חג השלישי, הוא החג כנגד יעקב אבינו. אז אם יש לנו כאן יעקב חבל נחלתו, וזה החוט המשולש, יש לנו שלושה חוטים, אז זה גם הרגל השלישי, מבחינת הרגלים, יש לנו שלושה רגלים, וזה הרגל השלישי, הוא חג הסוכות. הפסוק הבא, ימצאהו בארץ מדבר, ובתוהו ילל ישימון, יסובבנו, יבוננהו, יצרנו כי ישוננו. אומר רש"י, ימצאהו בארץ מדבר. אותם מצא לו נאמנים במדבר, שקיבלו עליהם תורתו. עם ישראל קיבל תורתו, ואמר נעשה ונשמע. מה שלא עשו לא ישמעאל ולא עשיו, שנאמר, השם מסיני בא וזרח מסיר למו, הופיע מהר פרן ואתה מרבות קודש, קדוש ברוך הוא פנה אליהם, רוצים לקבל את התורה, וכל אחד שאל מה כתיב בה וסירב לקבל את התורה. עם ישראל הוא העם היחיד שאמר, נעשה ונשמע. אז למילא זה מה שנאמר כאן, נמצאו בארץ מדבר. דבר נוסף, אומר רש"י, שלחו הקדוש ברוך הוא, אחרי הקדוש ברוך הוא, גם לארץ מדבר, מקום שממה, מקום שהוא... יש שם יללת תנינים או יללת תנים, יש גרסה אחרת, ובנות יענה, ואף על פי כן נמשכו אחר האמונה, ולא אמרו למשה, איך אתה מוציא אותנו למדבריות, מקום צייה ושימה ממון. ולכן נאמר, אמר הקדוש ברוך הוא, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת תולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, הלכו אחרי הקדוש ברוך הוא גם לארץ לא זרועה. יסובבנו יבוננהו, וזה הקשר שלנו לחג הסוכות, שם סיבבם והקיפם בעננים. הקדוש ברוך הוא הקיף אותנו בענני הכבוד, מיד שיצאנו ממצרים, בני ישראל נסעו מרעמסי סוכותה, ושם המקום שהקדוש ברוך הוא הקיף אותנו בענני כבוד. לדברי רבי אליעזר הכוונה לענני ממש, הישיבה בסוכה היא זכר לענני כבוד ממש, לשיטת רבי עקיבא, הכוונה לסוכות ממש, לשיטת רבי אליעזר, הכוונה לענני הכבוד, כך מביאה הגמרא בסוכה דף י"א, ולכן הסתווינו לשבת בסוכה שבעה ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל כשהוציא אותנו ממצרים. באיזה סוכות? אז לשיטת רבי אליעזר, הכוונה לענני הכבוד, ולענני הכבוד שרש"י מדבר עליהם כאן, שם סיבבם והקיפם בעננים. אז יש לנו גם קשר בין פרשת השבוע לבין חג הסוכות הבא עלינו לטובה. היינו רוצים היום לעמוד על נושא אחד, בעזרת השם להרחיב בו קצת, לא מעבר למידה, יש כמה וכמה מהלכים, אבל מה שנקרא בקצרה, קצת ללמוד את הנושא הזה. ישנם בכמה וכמה מקומות בש"ס, שבמצוות מסוימות, מי שמקיים אותם, נעשה שותף של הקדוש ברוך הוא. א' כל כדאי להיות שותף של הקדוש ברוך הוא תמיד. איזה מצוות מקיימות כנעשות שותף לקדוש ברוך הוא? אז מה שמוכר לנו זה גמרא במסכת שבת, בדף קי"ט, אומרת הגמרא, כל המתפלל בערב שבת ואומר ויחולו, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. ראיתי השנה בערב סליחות הראשונות שאומרים בני עדות אשכנז, אומרים במוצאי שבת. אצל הספרדים אומרים את זה ביום ב' בחודש אלול, לא משנה באיזה יום זה חל בשבוע. אצל האשכנזים תמיד מתחילים במוצאי שבת. אז ראיתי דבר יפה בסליחות, ראיתי שהמעריד מבלז אומר, למה פותחים במוצאי שבת? כיוון שאחרי שאתה אומר ויחולו בשבת, אתה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אם אתה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא אחרי שבת, לשותף יכול להביע דעה, בדרך כלל שותף. אדם פשוט, מה יביע דעה? למי? אבל אם אתה שותף של הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, אז אומר, אז תגיד זה מוצאי שבת, אומר, אחרי שסגרתם שותפות, השותפות בשותפות מתחשבים. דבר נפלא. שמעתי אותו רעיון בשם הרב שטיימן זצ"ל, היה יהודי שהיה לו צרה נוראה בארצות הברית, הוא בא לרב שטיימן, כשהרב שטיימן זצ"ל היה שם, הוא שאל אותו שיש לו, רחמנא ליצלן, יש לו בת שהולכת להינשא עם גוי רחמנא ליצלן. טוב, בקיצור, דבר נורא ואיום. הוא נכנס לרב שטיימן, הוא שאל את הרב שטיימן מה לעשות. אמר לו הרב שטיימן, אתה שומר שבת? אמר לו לא. אז אמר, אז תשמור שבת. הוא שמר שבת, הוא קיבל עצמו לשמור שבת, הוא לא ידע שום דבר, יהודי שהיה רחוק מתורה ומצוות. אבל זה שיש לו חתן גוי, זה הביא אותו למחשבה, אומר, תראה מה זה, שהבת שלו הכירה גוי, השם ירחם. בקיצור, אמר לו, תשמור שבת, אם תשמור שבת, תראה ישועות. אז באמת כך היה, הוא שמר שבת, קיבל עצמו לשמור שבת, וארגנו לו איזה אברך שילמד את הלכות שבת וילמד אותו, באמת, הוא התחיל לשמור שבת בצורה נפלאה. כעבור כמה זמן, אני לא אגיד לכם חודש, חודשיים, שלושה, חצי שנה, החתן הזה, החתן הגוי של, של הבת שלו, נסע עם אופנוע, החליק ונהרג. הוא התחיל לשמור שבת והחתן נהרג. אז באו לשאול את הרב שטיימן זצ"ל, אם יש כאן איזה מויפת, הוא עשה איזה מויפת שהוא אמר לשמור שבת, ועד איזה החתן נהרג, הוא אמר, לא, מה פתאום, לא עשיתי שום מויפת, כתוב בגמורה, שמי שאומר ויחולו נעשה שותף של הקדוש ברוך הוא. עד אז שהוא לא היה שותף של הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא לא התחשב בדעתו, אבל ברגע שהוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, שותף, שומעים מה הוא מדבר, ברגע שהוא אמר ויחולו, אמר ויחולו, נעשה שותף של הקדוש ברוך הוא, למה יעשה בראשית? אז למדנו מכאן. מהמעריד מבלד שאמר שמתחילים סליחות מוצאי שבת, כי אחד ששומר שבת הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא. כשאתה שותף, עם שותף מתחשבים. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו כאן בנושא הזה. אז ממילא הגמרא הזאת מוכרת, שכל מי שאומר ויחולו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא. אומר שם המהרש"א, שמי שאומר ויחולו מעיד על מעשה בראשית, והרי הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, כי בלי עדותו לא יוודע עשייתו. וכמו שהעשייה לא הייתה רק במאמר, כמו שנאמר בדבר השם שמיים נעשו, כך עדותו במאמר, הוא אומר ויחולו, אז הוא גם כן אומר. אז זו הגמרא המוכרת מאוד, כולנו מכירים אותה בסייעתא דשמיא. ישנם כמה מדרשי חז"ל שגם שם מופיעה רק שותפות בלי שותפות למעשה בראשית. רק שותפות. מופיע במדרש שוחר טוב בתהילים, דבר יפה. כל השומע קללתו ושותק וסיפק בידו למחות, אחד שומע קללה, מישהו מבזה אותו והוא יושב בשקט, החוץ מזה שכתוב שתולה ארץ על בלימה, כל העולם עומד עליו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא. אחד ששומע קללתו ויש וסיפק בידו לענות, יכול להשיב מלחמה שערה, אומרים חז"ל, הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא. למה? שהקדוש ברוך הוא שומע שמחרפים אותו אומות העולם ושותק. הוא שומע שמתלונים ושותק. אז אם אתה מתנהג באותו צורה, אתה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא. אז מצאנו כאן דבר נוסף של שותפות. ישנה גמרא, גם היא במסכת שבת, רק הפעם בדף י', אומרת הגמרא, דיין אדן דין אמת נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. אחד שדיין שדן דין אמת נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית, אומר הכלי יקר בפרשת יתרו שהסיבה היא כי הקדוש ברוך הוא כל הזמן דן את העולם. וחז"ל הקדושים אומרים, אם יש דין למטה, אין דין למעלה. אז אם הדיין כאן דן, אז הוא עוזר לקדוש ברוך הוא שלא יצטרך לדון למעלה. כי מאותו רגע שאדם לקח חפץ מהשני, אז צריך להחזיר לו את זה. אז אם אתה לא מחזיר, אז הקדוש ברוך הוא דואג שזה חוזר. אבל אם הדיין יושב בדין ודואג שזה יחזור לשני, אז הוא חוסך כביכול מהקדוש ברוך הוא לדון, אז המילא הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא בעניין הזה. המעניין הוא שהטור בתחילת חושן משפוט כותב מה העניין הזה שכל מי שדן דין אמת נעשה שותף לקדוש ברוך הוא. כותב הטור בתחילת סעיף א' של חושן משפוט, הוא אומר שהיות והעולם נחרב בגלל גזל, בפרשת נוח כידוע לכולם שנקרא בעוד כמה שבועות, העולם חרב בגלל העניין של חמאס, אז המילא אם אדם דואג להחזיר גניבה שמישהו לקח, להחזיר אותה למישהו אחר, אז המילא הוא גורם שהעולם לא נחרב, אז הוא שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, כי הוא דואג שלא יהיה חורבן בעולם. כך מביא הטור תשובה נפלאה ביותר. מופיע בפסיקתא, בלקח טוב על הפסוק ועשיתם עולה, לגבי ראש השנה, מלמד שכל המשמר את המועדות כראוי, כאילו שותף עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, שנאמר ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, וכך נאמר בראש השנה ועשיתם, שבתשרי נברא העולם. אז הוא אומר, אם ככה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, בראש שנה הוא נברא, בראש שנה התחיל העולם להיברות, היום מרת עולם, ומילא אם אדם משמר את המועדות כראוי, אנו עושה שותף, כך כפייה בפסיקתא, לקח טוב על הפסוק ועשיתם עולה. אז מצאנו כאן מקור נוסף בעניין הזה. בספר בעל הטורים, בפרשת בראשית, על הפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אומר בעל הטורים דבר נפלא. בפסוק הראשון של בראשית ברא ישנם שבע תיבות, שבע מילים. בראשית ברא את השמיים ואת הארץ, שבע. כנגד שבע ימות השבוע, וכנגד שבע שנים בשמיטה, וכנגד שבע שמיטות ביובל, וכנגד שבע רקיעים, וזין ארצות, וזין ימים, הכוונה לים, לא ליום אלא לים, וזין משרתים, הכוונה לשצם חנקל, שבתאי צדק מאדים, חמה נוגה כוכב לבנה, וכנגדם אמר דוד שבע ביום הללתיך, ולכך תקנו, כותב לספר בעל הטורים, לומר יהא שמי רבה מבורך לעולם לעולמי עולמיה, הרי לנו שבע תיבות, ואומרים אותו זין פעמים ביום, המינימום לומר קדישים, יש לנו שבע קדישים וחצאי קדישים ביום. למה? הראשון בהשתבח, חצי קדיש, אחרי זה חצי קדיש אחרי נפילת אפיים, ואחרי זה קדיש תתקבל. אלה החיובים לומר קדיש. כמובן שאם יש קדיש יתום וקדיש דרבנן, אלה תוספות, זה לא מעיקר התפילה. אלא מה שמעיקר התפילה זה קדיש של השתבח, ויש לנו קדיש אחד אחרי נפילת אפיים, וקדיש תתקבל. אז יש לנו קדיש שלם ועוד שני חצאים. במנחה יש לנו קדיש אחד אחרי אשרי, וקדיש תתקבל אחרי נפילת אפיים. בערבית יש לנו קדיש אחד, חצי קדיש אחרי שומר עמו ישראל לעד, וקדיש תתקבל לאחר סיום תפילת העמידה. אז בסך הכל יש לנו שבע, שתיים בערבית, שתיים במנחה, ושלוש בשחרית. אז אלה שבע פעמים שאומרים ביום, יהא שמי רבה מבורך. ויש במילים אלו, כותב הספר בעל הטורים, יש בהם 28 אותיות. יהא שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, יש בהם שבע אותיות. וכן, בפסוק הראשון שבתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, 28 אותיות, כ"ח אותיות. אז כמו בימין יש מרבה 28 אותיות, גם כאן 28 אותיות. וכן בפסוק הראשון הפותח את מעמד הר סיני, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה למור, יש לנו גם כן שבע, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה למור, ויש בזה 28 אותיות. וזהו שאמרו חז"ל בגמרא במסכת סוטה, כל העונה אמן יהא שמי רבה בכל כוחו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, וכאילו קיבל תורה בהר סיני. למה? מה המכנה המשותף שיש לנו? באמן יש מרבה, יש 27 תיבות, 28 אותיות, ובראשית רבה יש לנו 28 אותיות עם 7 תיבות, וככה גם הפסוק הראשון שפותח את קריאת, את מעמד הר סיני. אז זה מלך, כל מי שאומר יש מרבה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית, אלה הדברים שמביא לנו כאן בעל הטורים. הבאתי את זה כהקדמה לדבר נפלא שכותב הספר מעריב ויל, פשוט מעריב ויל, קוף צדיק א', כותב המעריב ויל, נקרא את הדברים שלו בפנים. המקיים סוכה, אדם שמקיים מצוות סוכה, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. אדם שמקיים מצוות סוכה, כך מביא גם אבא ריטב, מי שרוצה לראות את זה, יכול לראות את זה, תו ריש למתת, סעיף קטן א', מביא את זה אבא ריטב, אפשר לראות את זה במשנה ברורה. אומר המעריב ויל, המקיים מצוות סוכה, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. סוכה דומה לבית, יש לה שתי דפנות ועוד גג מאחורה, יש לנו דומה. והעולם הזה דומה לבית, בית עולמות. ויש לנו עולם הזה ועולם הבא, ובית יצרים, יש לנו יצר טוב ויצר רע. והתורה מתחילה בבית, בראשית ברא. וכיוון זה סוכה רומזת לתורה. היות והסוכה רומזת לתורה, כי הצורה של הסוכה היא בצורה של בית, והתורה פותחת בעוד בית, משום אחי גובהו 20 עמד, דהיינו 120 טפחים. כנגד שלוש פעמים שאלה משה רבינו למרום, 40, 40, 40, ביחד 120. וכנגד שנות חייו של משה רבינו, שחי 120 שנה, ורוחבה זין טפחים כנגד שבע רקיעים, והסוכה בגימטריה, הוויה ועדנות ביחד, 91, כדכתיבה, ככתיבתו וכקריאתו. עד כאן דברי המעריב ויל, יש איזה המשך, אבל עצרנו כאן, מי שרצה יעיין את המעריב ויל בפנים, יש לו עוד כמה תוספות. כל אחד שקורא את המעריב ויל הזה, ורבים מנסים להבין למה הוא מתכוון, שואל את עצמו, מה שייך להיות שותף בקדוש ברוך הוא במצוות סוכה? מה הסוכה יוצרת שותפות עם הקדוש ברוך הוא? זו השאלה שאנשים רבים מפרשים מנסים להבין אותה. כדי להבין את הדברים, נפתח ברעיון שמופיע בספר שנקרא ירח למועדים, במאמר חב ג' שלו, וממנו בעזרת השם נלך לעוד כמה וכמה רעיונות. בפירוש שלו הוא כבר שואל שאלה, מה שייך לומר שאתה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית? מעשה בראשית היה לפני 5,783 שנה, ומה אתה מקיים עכשיו סוכה בשנת תשפ"ג, בעשיית הסוכה הזאת אתה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית? איפה נוצרת כאן השותפים? אומר הספר ירח למועדים, דבר נפלא, בוא נלך דבר דבור על אופניו. ידוע לנו מה שחז"ל אומרים בגמרא בסוטה, זה סוכה דף ט', אומרת הגמרא, ששם שמיים חל על הסוכה. כך אומרת הגמרא שם, חג הסוכות שבעת ימים להשם, מה חג להשם? אף סוכה להשם. פירוש הדבר שעל הסוכה חלה קדושה מיוחדת, ולכן אומר המשנה ברורה, תף ריש למתת, לפי שקדושת הסוכה גדולה מאוד, ראוי למעט בה בדברי חול, ולדבר בה כי עם קדושה ותורה. היות והקדושה, לקרשים של הסוכה יש קדושה, לכן אדם צריך למעט מדיבורים של חול, ולא לדבר שם דיבורים מיותרים, רק דברי קדושה, כך כותב המשנה ברורה. מקור הדברים מופיע בשלה הקדוש, במסכת סוכה, נר מצווה, אות י"ב, כותב השלה הקדוש. כתב בראשית חוכמה, וכן היה מנהג מורי, הכוונה לרמק, רבי משה קורדוברו, שלא לדבר בתוך הסוכה בימי חג הסוכות, אלא בדברי תורה. המנהג של מורי ורבי לא עסק שום דבר בתוך הסוכה, רק בדברי תורה. כי מצוות הסוכה, קדושתה גדולה, הקדושה של הסוכה יש לה קדושה גדולה מאוד, והעדות על זה, עצי הסוכה שחל עליהם קדושה, ואסורים כל שבעה, כמו שאמרו רבותינו בסוכה דף ט', אתה רואה שעצי הסוכה קדושים, זה מראה לך עד כמה הסוכה הזאת קדושה. כותב הפלא יועץ בערך סוכה, לפי הסוד, לא בתורת הנגלה, אלא לפי הסוד, גבהו סודותיה של מצוות סוכה, ומעט אשר השיגו ידיעתו, מעט הבינו את הסוד שטמון בסוכה, והשכינה פורצת כנפיה עלינו. בימים האלה של חג הסוכות, השכינה הקדושה יורדת למטה ופורצת כנפיה עלינו. אשר מטעם זה שהשכינה נמצאת בתוך הסוכה ופורצת כנפיה עלינו, גדלה קדושתה כקדושת בית כנסת. יש לסוכה דין של קדושת בית כנסת. ומטעם זה אסרו לנהוג מנהג ביסיון, וכל שכן, שחוק וקלות ראש. ואמרו על הארי הקדוש, שהיה נזהר שלא לדבר שיחת חולין בתוך הסוכה. מביא הספר פלא יועץ, רבי יוסף פפו, שנזהרו מאוד מאוד שלא לדבר שום דבר על העניינים האלה של דברים שבקדושה. ממשיך הלאה ואומר, הדברים האלה של קדושת בית הכנסת נמצא בשו"ת משנת יעקב. מה אומר שו"ת משנת יעקב? בשם הפרי מגדים, אין לעשות כפנדריה מן הסוכה, דומיה דה בית הכנסת. כמו שבית הכנסת אסור לעשות כפנדריה, אסור לעבור דרך בית הכנסת לקצר את הדרך, ולכן אותו דבר גם בסוכה, אם אתה רוצה לחתוך, אסור לך לעבור בסוכה ולחתוך את הדרך. למה? כי יש לה קדושה, הקדושה שלה כקדושת בית הכנסת. אז כמו בית הכנסת אסור לך לחצות, אלא אם אתה רוצה לעבור, מה אתה עושה? אתה נכנס בתוך בית הכנסת, יושב שתי דקות, לומד הלכה, ואחרי זה ממשיך, שלא יראה שבית הכנסת, אתה משתמש בו כמעבר על דרך שלך. ולכן אומר, מזה אומר רשות משנת יעקב, מזה שאמרו לך שאסור לקצר את הדרך, מזה אתה לומד שמה, עד כמה הקדושה הזאת של המקום הזה חזק. מביא הספר אבני שוהם על השולחן ערוך, הוא מביא דבר מאוד מאוד יפה. כותב, ויש, ויתקן הסעודה בשולחן מסודר בארבע רגליים. השולחן שלך שנמצא בתוך הסוכה, צריך שיהיה לו ארבע רגליים ולא פחות, כדי שיהיה הסוכה דוגמת השולחן שהיה במקדש. השולחן שיהיה לך בתוך הסוכה דוגמת בית המקדש. כי הסוכה דומה לבית המקדש. המקור של הדברים שלו זה הארי הקדוש. וישים שולחן בדרום ומנורה בצפון. כמו שהיה לך בבית המקדש, השולחן נמצא בצד דרום ומנורה בצפון, כמו שחז"ל אומרים, הרוצה להשאיר, אומרת הגמרא, הרוצה להשאיר יצפין, הרוצה להחכים ידרים, להפך, זה הציבור להפך. פירוש דבר שתשים את זה, הרוצה להשאיר יצפין, אז מילא השולחן נמצא בצפון, והרוצה להחכים ידרים, אז זה העניין של המנורה. כך כותב רבי שלמה קלוגר והספר שם ישמואל, שמה? שהסוכה בחינת בית המקדש, יש סוכה בחינה של בית המקדש. ולכן, אומר לנו הפלא יועץ, תדע לך שהיסוד הגדול שקדושת הסוכה כקדושת בית הכנסת, ובית הכנסת יש לו קדושה, כמו שנאמר, של בית מקדש מעט. ואמרו בגמרא במסכת מגילה, ויהי להם למקדש מעט, אמר רב יצחק, אלו בקתי כנסיות ובתי מדרשות בבבל. ולכן מובן שהארי הקדוש משווה את קדושת הסוכה לקדושת בית מקדש. עד כאן הדברים שיש לנו בעניין הזה. לאחר שלמדנו שכמה וכמה מרבותינו לומדים את הסוג הזה של הקדושה, שקדושת הסוכה יש לדין, או כמו שהארי אומר הארי הקדוש, כמו קדושה של בית המקדש, או כמו שאומר רבי אליעזר פפו ואחרים, שיש לזה קדושת בית הכנסת, למדנו מכאן שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו. אז כמו שיש בית מקדש מעט, יש השראת שכינה, וכמו שבית המקדש יש השראת שכינה, אותו דבר גם יש בסוכה. והדברים מפורשים בזוהר, אומר הזוהר פרשת אמור, ובשעה דברנש יתיב במדורה דצילה דמאמנותה, שכינתה פרסה גדפה עלי מלעילה, השכינה הקדושה פורסת כנפיה על הסוכה מלמעלה. וידוע לכולם אשר רב וייכטפוגל, זכר צדיק לברכה, הרב נתן וייכטפוגל בספרו, היה משגיח בישיבת לייקווד בארצות הברית, כותב בספרו, הוא מביא את הגמרא להסביר מה זה הכניסה הזאת לצילה דמאמנותא, מה זה פירוש דבר להיכנס תחת חסותו של הקדוש ברוך הוא, מה מונח בזה. הוא מביא את הגמרא הנהדרת במסכת בבא מציע. אומרת הגמרא בבבא מציע שרבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא עשה את דרכו, ובדרך במדרכה ממול עבר שם שוחט עם עגל, כשהעגל היה מיועד ללכת לבית המטבחיים כדי לשחוט אותו. העגל ראה את רבנו הקדוש, את רבי יהודה הנשיא, הוא חצה את הכביש ונכנס מתחת לחליפה של רבנו הקדוש. נכנס שמה, ורבנו הקדוש דחף אותו החוצה ואמר לו, לך כי לכך נוצרת. הגמרא במסכת ברכות אומרת, סוף אדם למיטה וסוף בהמה לשחיטה. כך אומרת הגמרא, אמר לו, לך כי לכך נוצרת, תכלית שלך, שיוכלו, שתעלה על שולחן מלכים ויברכו ותחזק באמצעות הבשר שלך, התחזקו תלמידי חכמים, זה הייעוד שלך, זה ההתעלות שלך. אז נכון שאתה רוצה לחיות, אבל התפקיד שלך הוא כדי לחיות תלמידי חכמים, זה התפקיד שלך. אומרת הגמרא, ברגע שהוא אמר לו את זה, הוא קיבל איסורים נוראים, כך אומרת הגמרא, איסורים שנמשכו במשך 13 שנה, איסורים נוראים. יש אומרים שחש בשיניו, יש אומרים שהיה לו נקב, היה לו אבן במקום יציאת הנקבים שלו. בקיצור, לא יכל להתפנות, והוא סבל איסורים נוראים. הגמרא מספרת שהיו שומעים את הצעקות שלו, שהפנים שבים היה דברים נוראים. אומרת הגמרא, על ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו. מה זה על ידי מעשה באו? היות הוא אמר לך כי לכך נוצרת, על ידי מעשה באו, על ידי מעשה הלכו. אומרת הגמרא, יום אחד השפחה של בית רבי הלכה והזיזה את הספה, כדי מה? כדי לנקות שם את האחורי הספה. הזיזה, ראתה שמאחורי הספה יש שם חולדות עם גורים. יש שם גורים עם חולדות. נו, מה יעשה עכשיו גורים עם חולדות? מה יש לעשות? הלכה להביא יאה כדי להרים את החולדות, לשים אותם בתוך ארגז ולשחרר אותם באיפה שהיא רוצה, במגרש או משהו, כדי שלא יסתובבו פה בתוך הבית של רבנו הקדוש. רבי ראה אותה וראה את החולדות, אמר תשאירי אותם, ורחמיו על כל מעשיו קטים. תשאיר אותם, הם פה, זה בית החלמה ליולדות, נו, בעזרת השם שינוחו פה כמה שבועות שיתוששו אחרי הלידה, אחרי זה נגרש אותם, כרגע תני להם פה להשתקם, ילדה ברוך השם, מגיע לה מזל טוב, הם יולדות כמה עשרות מכה אחת, תני להם לעזרת השם להשתקם, אחרי זה נשחרר אותם. אומרת הגמרא, ברגע שהוא עשה את זה, התרפא, יצא האבן, וברוך השם חזר כבתחילה. יש על זה מאמרים נפלאים של רבותינו, מה קרה כאן, מה היסוד שמופיע שעל ידי מעשה באו, על ידי מעשה הלכו. ברגע שרבי אמר, ואמר לכך נוצרת, אז התפקיד של מה? זה התפקיד שלך. אז אם זה התפקיד שלך, התפקיד של האדם הוא לעבוד את העולם הזה, ומתוך העניין של העבודה, גם אם מגיע לו עונש, הוא יקבל עונש. כל אחד מבין שעדיף לקבל את העונש כאן בעולם הזה, מאשר לקבל בעולם הבא. ברגע שהוא קבע, לכך נוצרת, אז אם אדם נוצר למטרה הזאת, ואדם עשה שלא כדין, אז הוא מקבל עונש. ברגע שהוא אמר ורחמיו על כל מעשיו, עד הרבה צריך לרחם עליו, אז אם הוא פסק צריך לרחם עליו, אז גם מן השמיים ריחמו עליו. אומרת הגמרא, על ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו. עד כאן הדברים של הגמרא במסכת בבא מציע. שואל הרב וייכטפוגל שאלה נפלאה. הוא אומר, אני לא מבין, מה רצית שרבי יעשה? נכנס לו עגל תחת החליפה. ומתאר לעצמי שהוא הלך עם גלימה יפה, או היה נשיא, גלימה שהולכים הראשון לציון, יש לו גלימה, זה גלימה יפה כזאת, נכנס הרבי מתחת לגלימה. ומה רצית שיעשה עם העגל נכנס? מה רצית שיקח אותו לישיבה? זה יכול להיות נחמד דווקא. יבוא לשיעור עם עגל, יושיב אותו בקדמת האולם, אבל צריך לדעת מה אתה עושה אם התלמידים יתרכזו בעגל במקום בראש ישיבה. מה רצית שיעשה? ודאי גיל הולך לכך נוצרת. אומר הרב וייכטפוגל, ודאי, אף אחד לא חשב אחרת, אבל ישנו פסוק, וזה הוא לא אומר, אבל החופץ חיים אומר אותו. כתוב שבשעה שהגיעו המלאכים לביתו של לוט, באו אנשי לוט וצרו על הבית. מה הוא אמר להם? מה הוא אמר להם? לאנשים האלה אל תעשו דבר. למה? כי על כן באו בצל קורתי. הם באו אצלי, בבקשה תגנו עליו. נכנסו אצלי, תגנו עליו. למדנו מכאן שמישהו נכנס תחת קורתו של אדם, הוא נותן לו, מספק לו את ההגנה. זה כמו שגרירות. נכנסת לשגרירות, זה טריטוריה אחרת. אמר להם לוט, הניחו להם, בבקשה תניחו להם, נכון, הוא התנהג בחוצפה, בבקשה, יש לי בנות, תיקחו אותם, אבל אמר לאנשים האלה שבאו בצל קורתי, אל תעשו דבר, כי כן באו בצל קורתי. אומר החופץ חיים, למדנו מכאן, שאדם שנמצא תחת קורתו של מישהו, הוא חייב לספק לו את ההגנה. אמר הרב וייכטפוגל, אם העגל נכנס לך מתחת לחליפה, אז מה אתה צריך לספק לו? את ההגנה. אתה לא צריך לקחת אותו, אבל לא לדחוף אותו. תשאיר אותו שם, יבוא השוחט, יעבור את הכביש, ותיקח את העגל, זה לא תפקיד שלך לדחוף אותו. הוא בא אליך לקבל הגנה, אז למה אתה דוחף אותו? הוא אומר, סימן שהקדוש ברוך הוא תובע מרבי שמה, למה דחפת אותו? אלא מה? תשאיר אותו שם. כי אם הוא בא תחת צל קורתך, נכנס לך מתחת הגלימה, ומבקש הגנה, אז אל תדחוף אותו. זה מה שהקדוש ברוך הוא דרש. אומר הרב וייכטפוגל, אם הקדוש ברוך הוא כך תבע מרבי, אז גם הקדוש ברוך הוא נוהג כך. הקדוש ברוך הוא חייב לנהוג ככה, זה ההנהגה שלו. כי אם הוא לא נוהג כך, אז איך הוא יכול לתבוע את רבי? אם הוא תבע את רבי, סימן שמה? שזאת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, שמה? שמי שנכנס תחת החליפה שלו, מספק לו הגנה. אומר הרב וייכטפוגל, אתה נכנס לסוכה, איפה אתה נכנס? מתחת לצילה דמאמנותא, אתה נכנס תחת החליפה של הקדוש ברוך הוא. אם אתה נכנס תחת החליפה של הקדוש ברוך הוא לא יכול לזרוק אותך החוצה. למה? כי אם הוא תבע את רבי, שמה, שהוא נכנס תחת החליפה של רבי, אז הוא מוגן? אם אנחנו נכנסים תחת ציל הזה ממנותה, ודאי שאנחנו מוגנים מכל החץ לסוכה, שאנחנו מוגנים מכל המקטרגים וכל המרים בישים, נכנסים לתוך הסוכה ושם אנחנו מוגנים. יוצא שהכניסה לתוך הסוכה מביאה עלינו הרגשה של ישיבה תחת הקדוש ברוך הוא. אומר הספר קו הישר בפרק צדיקי, כל זמן שהסוכה נעשית כהלכתה ובתארתה, הסוכה היא מרכבה לקדוש ברוך הוא ושכינתי, וסוכה מקום מקדש מעט הוא, כי בית מקדש גוהם מבין לה. אתה יודע, שיר השירים, אתה יודע מה הבחינה של בית המקדוש? הביאני המלך חדריו. בית המקדוש זה כניסה לתוך החדר של הקדוש ברוך הוא. מה זה החדר של הקדוש ברוך הוא? החדר שלו זה הסוכה. נכנסים כל סוכה שיהודי בונה, והסוכה נעשית כהלכתה, אז זה הגנה שמסופק לקדוש ברוך הוא, זה ההספקה שיש כאן. עד כאן הדברים שיש לנו בעניין הזה. אומר הספר חסד לאברהם, חסד לאברהם היה סבא של אחידה, במעיין ד' נהר נ"ח, וכמו שאין השכינה יורדת למטה מעשרה, ידוע לכולם מה שהגמרא אומרת מסכת סוכה, ששכינה לא יורדת למטה מעשרה, כמובן שהדברים האלה קשורים לעולם הקבלה, כך הסוכה שאיננה גבוהה יהיו טפחים, איננה נקראת סוכה. סוכה המינימום של הגובה זה 10 טפחים. פירוש הדבר ש10 טפחים בסוכה זה לא סתם 10 טפחים, אלא מה? השכינה לא יורדת מתחת ל10 טפחים, ואתה צריך סוכה שהקדוש ברוך הוא ייכנס שמה, אז לכן צריך את המינימום שיהיה 10 טפחים. ולכן אומר הספסמת סוכס תף רשמם ב' בחג הסוכות שבני ישראל הם בעלי תשובה, זוכים להיות נכנסים בסוכה שחל עליה השם שמיים, ולכך צריך להיות גבוה 10 טפחים, משום שמעולם לא שרתה שכינה למטה מעשרה. עד כאן הדברים של השפת אמת. בא משך חוכמה, בפרשת שראה, פרק ט"ז, פסוק ב', ושואל שאלה מאוד יפה. התורה שם מדברת בפרשת ראה על 3 הרגלים. בשני רגלים התורה מזכירה לשכן שמו שם, וברגל אחד התורה לא מזכירה. הנה נביא את הפסוקים. וזבחת פסח להשם אלוקיך צאן ובקר במקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. בחג השבועות כתוב ושמחת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. הרי מצאנו 2 חגים, חג השבועות וחג הפסח, ונאמר לשכן שמו שם. מה כתוב בחג הסוכות? 7 ימים תחוג להשם אלוקיך במקום אשר יבחר השם, ולא כתוב לשכן שמו שם. שואל המשך חוכמה, למה סוכות לא נאמר לשכן שמו שם? רק כתוב במקום אשר יבחר השם, ולא כתוב לשכן שמו שם. כאן זה נעצר. כך שואל הספר משך חוכמה, למה בפסח נאמר לשכן שמו שם, ונאמר בשבועות לשכן שמו שם, ובחג הסוכות לא נאמר? כך שואל הספר משך חוכמה. והתשובה שלו, תשובה יפהפייה. הגמרא בראש השונה אומרת, ב4 פרקים העולם נידון. בפסח העולם נידון על התבואה, בשבועות העולם נידון על פירות האילן, ובסוכות העולם נידון על המים. לכן, ובראש השנה, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, שנאמר היוצר יחד ליבם, והמבין לכל מעשה, נפלא ביותר. אומר הספר משך חוכמה, התורה מזהירה אותך שלא תפנה לשום גורם אחר. למה? כי אם על המקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. למה? אומר המשך חוכמה, אולי אני אסביר את זה, הוא לא אומר, אבל נסביר את זה. ידוע לכולם שיש דברים שמתבשלים על ידי השמש, ויש דברים שמתבשלים על ידי הירח. מופיע בתורה, בפסוק, מגד תבואות שמש וממגד ירש ירחים. אומר שם רש"י, שהתבואה שהדילויים, אומר רש"י, והמלפפונים, אלה גדלים על ידי הירח, כך כותב שם, הבטיחים גדלים על ידי הירח. פרוש דבר, יש דברים שהירח מגדלת, ויש דברים שהשמש מגדלת. אז אם אתה אומר שבחג השבועות נידונים על פירות האילן, ובחג הפסח נידונים על התבואה, אולי חס וחלילה תפנה לגורמי שמיים, תפנה לשמש, תפנה לירח. למה? כי הם מביאים לך, וממגד תבואות שמש, וממגד גרש ירחים, אולי תיתן להם איזה כוחות, תיתן. אומרת התורה, אוי ואבוי לך, כי אם על המקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם, שלא תפנה לשום גורם אחר, רק הקדוש ברוך הוא, אליו תפנה, שלא תנסה להוריד איזה שהם כוחות רוחניים, וההשפעה תבוא דרך משהו אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא. לכן בחג הפסח שנידונים על התבואה, ובחג השבועות שנידונים על פירות האילן, מזהירה התורה, כי אם על המקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם, שלא תפנה אל גורמים אחרים, שתחשוב שהם יביאו לך איזה שהם כוחות, ודרכם תקבל. אבל בחג הסוכות, אומר המשך חוכמה, אין חשש שאף אחד לא יפנה לשום דבר. למה? כי בחג הסוכות אנחנו דונים על מה? על המים. מים כולם יודעים שאין שום אפשרות להוריד גשם בעולם מבלדי הקדוש ברוך הוא. לכן זה נקרא גבורות גשמים. אמר רבי יוחנן, מפני שיורדים בגבורה, אמר רבי יוחנן, 3 מפתחות ניתנו בידיו של הקדוש ברוך הוא. מפתח של גשמים, מפתח של חיה, ומפתח של תחיית המתים. גשמים ירידת הגשם, מפתח של עדה, במפתח של תחיית המתים. הגאון מווילנה, אני חושב, אומר, פיתוחי חותם קודש להשם, אז אומר, פיתוחי חותם זה חיה, תחיית המתים ומטר. חותם, ראשי תיבות, חיה זה יולדת, ותו זה תחיית המתים, ומם זה מטר. פיתוחי חותם, זה החותמת נמצא רק בידיים של הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יכול לקחת את זה. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא, שהיות ובחג הסוכות נידונים על המים, כולנו יודעים שכישופים לא עובדים במים. כשאתה רוצה לבדוק כישופים, איפה אתה בודק אותם? במים, כך כתוב, אתה רוצה לבדוק אותם. הגמרא מספרת בסנהדרין על אחד מרבותינו שנסע למצרים וקנה חמור, וכשהוא בא לתת לחמור לשתות, מה קרה? נהיה לו קרש, נהיה לו מדף של שולחן. נו, בקיצר, הוא ישב על החמור, שם אותו לתדלוק, פתאום הוא ראה שהוא יושב על שולחן במפורת יוסף, החמור נעלם ונשאר לו שולחן. הוא חזר עם המדף הזה למוכרים של החמור, אומר, אם אתם לא תחזירו מהר חמור, אני יש לי קשר עם שר הבריאות, שר אני יודע מה, שר התיירות, אני אספר לו מה עשיתם פה וישלול לכם את הרישיון. קיצר, אמרו לו, מה אתה? אתה חדש בטבריה? מה קרה לך? אתה לא יודע שבמצרים הכל מחושף? שום דבר פה לא. כולם מחושפים פה, כמו אפילו ילדים קטנים, כמו שאמר פרו, אמר למוישה רבינו, מה אתה זורק לי פה נחשים? ואתה חושב, מצרים, איך הנחשים להוציא ממקל נחש? זה לומדים במעון, בכיתה הקטנה של המעון, שם לומדים לעשות את זה. מה קרה? מצרים זה המומחיות שלה, זה כישופים. מה אתה עושה? תבן אתה מביא לאפריים? אמר לו פרוי. פירוש דבר, מיד אמר, תחליף אותו. נו, נפלא ביותר. פירוש דבר, מצרים זה המקום של הכישופים, וכולם יודעים שלא קונים פה שום דבר לפני שאתה בודק אותו במים. אז איך יכול להיות שלקחתם את זה ולא בדקתם במים? זה הסיפור שמביאה הגמרא, דבר נפלא. תמיד זכרתי שיש כזה שולחן שאתה שם לרגליים, קוראים לזה רגליים של חמור. אומר, למה רגליים של חמור? הכל מתחיל מהסיפור ההוא, שהוא ישב על חמור, ובסוף הוא מצא את עצמו יושב על שולחן, אז נמל לשולחן, ואתה שם לו רגליים, זה נוצד מהגמרא ההיא. אורך השם, יש לנו מקור גם לדבר כזה. אומר המשך חוכמה, אף אחד לא חושש שלמים אתה תפנה למישהו אחר. למה? כיוון שמים לא יורדים רק על ידי הקדוש ברוך הוא, זה החותמת שלו. פיתוחי חותם קודש לשם, הכל נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל אנשים חושבים, אולי השמש מבשלת, אולי הריח נותנת, אבל גשם גם הגויים יודעים, כך אומר הנביא ירמיהו, היש באבלי הגויים מגשימים, ואם השמיים ייתנו רבבים, הלא אתה השם אלוקים, ונקווה לך כי אתה עשית את כל אלה. גשם, הוא אומר, בא רק על ידי הקדוש ברוך הוא, אפילו הגוי מאמינים לזה. אם הגוי מאמינים לזה, אז בחג הסוכות אתה לא צריך להגיד לשכן שמו שם. למה אתה לא רוצה להגיד לשכן שמו שם? כיוון שכל העניין של השראת השכינה נעשית בחג הסוכות על ידי המים. במים אתה נמצא בבחינה הזאת שאף אחד לא יכול להוריד מים חוץ מהקדוש ברוך הוא. עד כאן הדברים של המשך חוכמה, תירוץ יפה מאוד. בא הספר ירח למועדים ואומר, לו לזה משתפינה, הייתי נותן על הדברים הנפלאים של המשך חוכמה עוד משהו. מה הייתי אומר? הייתי אומר דבר פשוט. אם הבאנו מקודם שהשלה הקדוש כותב שלסוכה יש דין של בית המקדש, ומביא הספר שנקרא פלא יועץ, שהוא דוגמת בית הכנסת, פירוש הדבר שכל סוכה וסוכה הופכת להיות בעזרת השם מיום שני בערב, מה הופכת להיות? בית מקדש, הופכת להיות ביום ראשון בערב, הופכת להיות מה? הופכת להיות סוכה, והופכת להיות בית כנסת. אז כל מקום שאתה נמצא, השכינה שורה שם. אז אומר, אז בחג הסוכות לא צריך להגיד לשכן שמו שם. למה צריך להגיד לשכן שמו שם? כי כל סוכה שאתה בונה ותיכנס ביום ראשון בערב, לשכן שמו שם, זה מה שנעשה. והוא שדבר שם הקדוש ברוך הוא שוכן. כי ברגע שבנית סוכה, והסוכה הופכת להיות בקדושת בית מקדש ובית כנסת, ובית כנסת הקדוש ברוך הוא פורס את הכנפיים, אמרנו, על הסוכה, אז מלא צריך לשכן שמו שם. איפה צריך לשכן שמו שם? איפה שאין לך השראת שכינה. איפה יש השראת שכינה? אל המקום אשר הקדוש ברוך הוא שורה שם. איפה המקום שורה? בבית המקדש. אבל הסוכה, אומר לנו רבותינו, כל סופה הופכת להיות מה? בית המקדש. הוא אומר לנו, הרי הקדוש, לכן מה? צריך לשים מנורה בצד הזה ושולחן בצד הזה. מה? דוגמה, מה? דוגמה לבית המקדש. אז אם עופר בית המקדש, אומר הספר ירח למועדים, אז אתה לא צריך את מה? אתה לא צריך את הנושא הזה של לשכן שמו שם, כי כל סוכה הופכת להיות מקום להשראת השכינה. עד כאן הדברים שהנפלאים של הספר ירח למועדים. אם ככה, הוא מוסיף עוד נקודה אחת. ידוע לכולם שמתחילת הבריאה, זה מחלוקת, אבל הוא מביא שתי מדרשים, מדרשים אחרים שכתוב לא ככה, אבל בכל אופן הוא מביא שתי מדרשים, שמהרגע הראשון שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, היה רצונו ששכינתו תהיה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא רצה שתהיה לו השראת שכינה כאן בעולם הזה. כך כתוב, איפה תהיה השראת השכינה? כמובן, בבית מקדש של מטה. ברוך הוא רצה שיהיה את מקדש, שיהיה משכן, ושם תהיה השראת השכינה, וזה מה שנאמר בפסוק. ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוך העם. הקדוש ברוך הוא אמר, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוך העם. אומר אם ככה, אומר הספר, ירח למועדים, על פי זה נוכל להבין טוב מאוד. אומר המעריב ואיל, כל מי שבונה סוכה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. למה? אם אתה בונה סוכה, אומרים לנו שזה בחינה של בית המקדש. אם אתה בונה סוכה, אומר הפליאות, בחינה של בית הכנסת. אז אם אתה בונה בית מקדש, הקדוש ברוך הוא בתחילת רצונו בבריאה, מה רצה? שתהיה שכינתו בתחתונים. איפה תהיה שכינתו בתחתונים? איפה? בבית מקדש. אם אתה בונה סוכה, אז אתה בעצם מקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא בתחילת הבריאה. מהי הרצונו של הקדוש ברוך הוא בתחילת הבריאה? שמה? שתהיה שכינתו בתחתונים. איפה תהיה השראת שכינתו בתחתונים? בבית המקדש. אם אתה בונה סוכה, אז אתה בעצם שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. למה אתה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית? כי הקדוש ברוך הוא רצה שתהיה שכינתו כאן בעולם הזה בתחתונים. ומילא אם אתה בונה סוכה והקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו שם, אז אתה עושה בדיוק את מה שהקדוש ברוך הוא רצה. היום אין בית מקדש, אז מה, איפה הוא נמצא? בסוכה שאתה עושה עכשיו. שבעה ימים אתה נמצא עם הקדוש ברוך הוא ביחד, בציל הזה במנותה. וזה היסוד הגדול שמלמדים אותנו רבותינו, שעל ידי בניית הסוכה, אתה מוסיף השראת שכינה כאן בתחתונים. ולכן אומרים חז"ל, שלא סוכה פחות מעשרה, לא קשרה. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא יורד למטה מעשרה. ואם אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ירד, תאב שהסוכה תהיה למעלה מעשרה. אלה הדברים שאומרים לנו רבותינו בסייעתא דשמיא. חשבתי להוסיף על דבריו, והשם יכפר בעדי אל תמתייתי. אולי זה גם שורש העניין של השמחה שיש לנו בחג הסוכות. ושמחת בחגיך, עיקר השמחה מופיעה לנו בחג הסוכות יותר מאשר בשאר המועדים. מה השמחה הגדולה שיש לנו? כתוב בפסוק בתהילים, יפה נוף, מסוס כל הארץ. אומרים חז"ל בשמות רבה למדבב. מסוס כל הארץ, שלא היה אחד מיצר כשהיה בית המקדש קיים. לא היה יהודי בצער בזמן שבית המקדש היה קיים. למה? שהיה אדם נכנס לשם מלא אבונות, היה מה נכנס לבית המקדש, ידוע מה שחז"ל אומרים, ההר הזה והלבנון, אומרים חז"ל, למה נקרא שמו לבנון? שמלבין חטאיהם של ישראל. תמיד של שחר היה מכפר על אבונות של לילה, ותמיד של בן ארבעים היה מכפר על אבונות של יום. אבל אדם, אם חס וחלילה עשה איזה אבון, והוא צריך להביא קורבן, הוא בא לשם, היה נכנס לשם מלא אבונות, היה מקריב קורבן, הוא מתכפר לו. ואין שמחה גדולה מזו שהיה יוצא צדיק, זהו שנאמר, יפה נוף, מסוס כל הארץ. עד כאן דברי המדרש. יוצא שהאדם שמגיע לירושלים, מסיק קבלת אבונות, והכפרת אבונות היא, זה מה שאמר בפסוק. יפה נוף, מסוס כל הארץ. ירושלים היה כל הזמן שמחה, היו כל הזמן במצב של שמחה שם. באותו רגע שיש לנו מה? יש לנו אפשרות להשראת השכינה אצלנו בסוכה. ברגע שנכנס לסוכה הבחינה של בית המקדש, אז אם זה בחינה של בית המקדש, אז צריך להיות שמחה. תירוץ נוסף, אומרים המפרשים, כתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא שמח, כתוב עוז וחדווה ממקומו. אומרים חז"ל בגמרא במסכת חגיגה, אין עצבות לפני המקום. הקדוש ברוך הוא אין לו עצבות. שמחה יש לפניו כל הזמן. אז אם אתה נמצא בתוך הסוכה, והסוכה הוציא לזה ממנותה, אם הוציא לזה ממנותה ואין שמחה, אומרים חז"ל, אין עצבות לפני המקום, כמו שנאמר בפסוק בדברי הימים, עוז וחדווה במקומו, אצל הקדוש ברוך הוא יש עוז ושמחה, אז אם הקדוש ברוך הוא יש עוז ושמחה, אז ודאי שבציל הזה ממנותה, שנמצא עם הקדוש ברוך הוא, אם הוא ישמחה, אתה תהיה בדיכאון, ודאי צריך להיות בשמחה. אז זה יכול להיות שזה היסוד, היות והקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, וכשהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, הוא יש לפניו כל הזמן שמחה, לפחות מה שחז"ל אומרים שם, בבת אברוי, בת גבוי, הגמרא שם מחלקת, אבל כשהקדוש ברוך הוא יש לו שמחה לפניו, אז השמחה הזאת היא ודאי משפיעה על כל הנוכחים בסוכה להשפיע עליהם שמחה. עד כאן הדברים שנקחנו מתוך הספר שנקרא ירח למועדים. אני רוצה ברשותכם לקחת ביאור נוסף, והביאור הנוסף הזה אני רוצה לחבר שני פירושים, האחד אמרי מועד והשני בשם דברי יהושע. שני רעיונות שאני רוצה לחבר אותם בסייעתא דשמיא, אחד עם חברו. ידוע לכולם מה שכתבו רבותינו, שבחג הסוכות מלבד האושפיזין, שכולם בעזרת השם מזמינים אותם בשמחה, את אברהם אבינו ואת יצחק אבינו, ולפני כמה שנים נתנו שיעור למה מזמינים אותם בחג הסוכות ולא מזמינים אותם בפסח. בחג הסוכות מאוד קשה, לפעמים יש לך סוכה במרפסת פה בבני ברק, לא לכל אחד יש סוכות, לפעמים זה סוכה כזאת של 2 מטר, לעשות שם לארח גם אושפיזין, וגם האושפיזין באים עם כל המשפחה שלהם, זה לא פשוט הדבר הזה. למה לא מזמינים אותם בליל הסדר? כשאתה יושב מסובין, אברהם אבינו איתך, נחמד יותר מאשר בסוכות. בכלל השאלה, למה יושבים בסוכות דווקא בתאריך הזה? מה שהטור שואל, למה לא לשבת בפסח? כי בסוכות הושבתי אבני ישראל והוציא אותם ארץ מצרים. אז לכן אולי כדאי לשבת בסוכות בחודש ניסן. מישהו אמר לי שאם עשו סוכה בפסח, בסוכה, עשה בסוכה, יהיה במרפסת, יהיה בפסח, אז הוא אומר, אתה תעשה מסובין, טיפול למטה. הוא אומר, לכן הוא אומר, הפרידו את זה. הוא אומר, שיהיה לך מסובין, מסובין, וסוכה, סוכה, כי אנחנו סוכה כזה קטן, אתה עושה גם מסובין, אתה יכול לצאת מהמרפסת החוצה. טוב, בכל אופן, השאלה, למה מזמינים מושפיזין? דיברנו על זה. אבל כתוב בזוהר הקודש, שכל אחד צריך שיהיה לשולחנו אורחים, שיבואו עניים להתארח על שולחנו. כך מביא הזוהר הקודש, באחווה גדולה, ויש אנשים שמאוד מאוד מקפידים בעניין הזה. אומרים רבותינו, שני מפרשים, ואני רוצה בעזרת השם לבאר את הנושא דרך שני המפרשים האלה, וללמוד דבר מאוד מאוד יפה. היסוד הראשון של מצוות הסוכה, שחז"ל לומדים, שהקדוש ברוך הוא העניק לנו במתנה את החג הנפלא הזה, שנקרא חג הסוכות, מן שמחתנו, מתחיל עוד בביתו של אברהם אבינו. שם תחילת, אמנם, כידוע לכולם, מה שאומר הטור, ששלושת הרגלים, פסח כנגד אברהם, שבועות כנגד יצחק וסוכות כנגד יעקב, אבל את מצוות הסוכה קיבלנו מתי? בזכותו של אברהם אבינו. הוא השורש למצוות הסוכה. למה? בשעה שירח אברהם אבינו את המלאכים, הוא לא יודע שהם מלאכים, הוא ידע שהם ערבים שבאים, משתובבים ברחובות, יש בחוץ חמסין, ואנשים משתובבים ברחובות כחום היום, וקדוש ברוך הוא זימן לו שלושה אנשים שנראים כמו ערבים, ואברהם אבינו מזמין אותם, וישענו תחת העץ. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת וישענו תחת העץ, אשלם לך בשלוש מקומות. במדבר, פרס ענן למסך. הקדוש ברוך הוא הקיף אותנו בנני כבוד. ביישוב, בסוכות תשבו שבעת ימים. ולעתיד לבוא, וסוכה תהיה לצל יומם. הקדוש ברוך הוא שילם לאברהם אבינו על המעשה הזה של אירוח האורחים בחמסין הגדול הזה. הקדוש ברוך הוא שילם לו גם לשעה וגם לדורות, וגם בעזרת השם הקיף את עם ישראל במדבר בנני כבוד. אלה הדברים שמופיע במדרש רבה פרשת ואירו פרק ממח. נפלא ביותר. יוצא שמה שזה שאברהם אבינו אירח את המלאכים ואירח אותם תחת הסוכה, תחת העץ, זה נתן לנו את המתנה הנפלאה הזאת שנקראת חג הסוכות. אני לא נכנס עכשיו למחלוקת אם אירוח המלאכים היה בפסח או אירוח המלאכים היה בסוכות. דיברנו על זה בשנים עברו, אני לא רוצה להיכנס לדברים שכבר עברנו. למדנו מכאן דבר נפלא, שאברהם אבינו פתח בית הכנסת אורחים, ואברהם אבינו פתח בית הכנסת אורחים, והיה לו עץ, והעץ הזה מה היה עושה? ישענו תחת העץ. היה לו רק עץ אחד? אומר הזוהר הקדוש, היה לו הרבה עצים, אבל כל אורח שבא לביתו של אברהם אבינו עבר טסט, עבר בדיקה. מה הבדיקה? היה לו עץ מיוחד, שהעץ הזה היה פורס את כנפיו על אנשים מאמינים. אנשים מאמינים, היה העץ הזה פותח את הכנף, את הענפים שלו, והוא היה מצל על האנשים. אדם שהיה עובד עבודה זרה, או אדם שהיה מאמין באיזושהי אמונות שקשורות לעבודה זרה, אז הענפים האלה לא פרצו את כנפיהם. אז זה מילא אברהם אבינו ידע של עובדי עבודה זרה, והעבודה שלו מה? לשכנע אותם, להתנתק מעבודה זרה. זה היה אברהם אבינו, שהרמב״ם כותב שנאספו מסביב לאברהם אבינו אלפים ורבבות של תלמידים שלמדו אצל אברהם אבינו. זאת המידה של אברהם אבינו, שכינס תחתיו, כותב הרמב״ם, אלפים ורבבות של תלמידים. איך? עד זה שהוא הכניס אורחים, כידוע לכולם, הוא נתן להם גם לאכול, ואחרי זה שאלו כמה צריכים לשלם, אמר לא צריכים לשלם, תודו לקדוש ברוך הוא שנתן לכם לאכול. וכך אברהם אבינו, גדולה לגימה שמקרבת, הצליח להכניס בתוך ענפים של אנשים את האמונה בקדוש ברוך הוא. זה מה שאברהם אבינו הכניס בהם אמונה. למדנו כאן דבר נפלא ביותר. בספר שנקרא בשם קרן לדוד, הוא היה הרב של קהילת סאטמר בחוץ לארץ, רבי אליעזר דוד גרינוולד, זה היה השם שלו, הוא שואל שאלה מאוד יפה. הוא שואל, מה הקשר בזה שאברהם אבינו הכניס את האורחים לבית שלו, בגלל זה קיבלנו מצוות הסוכה? הרי הידוע על כולם שאברהם אבינו הכניס, הוא אומר, הרי היה לו עץ, שהעץ הזה היה בודק, אם עובדי עבודה זרה או לא עבודה זרה, מה זה קשור בזה שקיבלנו מצוות סוכה? מה התשלום? הרי מה שאברהם אבינו הכניס אותם וישענו תחת העץ, זה מדובר שהוא לקח את העץ הזה כדי לבדוק מה, מי עובד עבודה זרה, מי לא. מי שלא, הוא יכל להכניס מי שעבד, לא עבד עבודה זרה, הוא הכניס אותו הביתה. הישענו תחת העץ, על פי הזוהר הקדוש, זה רק היה איזה עץ של בדיקה, שבדק מה? שבדק מי עובד עבודה זרה, מי לא. ברגע שאדם לא עבד עבודה זרה, זה פרס עליו כנפיים, אז מי שרצה לאכול בחצר, במרפסת, אכל במרפסת. מי שרצה להיכנס לאוהל, אכל את האוהל. אבל הוא לא הכניס הביתה עובדי עבודה זרה. הביתה לקבל אוכל בתוך המתחם של אברהם אבינו, איפה שהוא גר, לא נכנסו אנשים שהיה להם חיבור לעבודה זרה. לא רק זה, כתוב בחזל הרי, שבשעה שאליעזר הגיע ללבן, מה הוא אמר לו? ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. מה זה פיניתי הבית? ממה פיניתי אותו? מעבודה זרה. אומרים חזל שאפילו הגמלים של אברהם אבינו לא נכנסו לבית של עבודה זרה. היה להם חוש ריח. לגמלים האלה, איפה שיש עבודה זרה, זרק אותם החוצה. מה אומר לו לבן? הוא ידע שהגמלים האלה לא ייכנסו. מה אומר לו? אנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. ראית פעם אחד שעובד עבודה זרה, זורק את העבודה זרה מהבית? זה עבודה זרה שלך, לא? אתה מאמין בגש כזה, אתה מאמין בעבודה זרה, מה אתה זורק אותו מהבית? אז ראיתי פעם אחד הפרשים שם, אומר, פרש אותך יביסורו, הוא אומר שכל מה שהוא עבד עבודה זרה, כי הוא רצה כסף. ברגע שהגיעו 10 גמלים עם כסף, אז הוא אומר, כל מה שעבד לך בכסף, אם עכשיו הגיע כסף, אתה יכול לצאת לחלט, לא צריך אותך. כל מה שעבדתי אותך כדי להרוויח כסף, ברגע שהגיע הכסף בעצמו, אתה יכול ללכת הביתה. לכן אומר, אנוכי פיניתי הבית, הוא מקום לגמלים, אתה יכול עכשיו להיכנס, כי אני זרקתי החוצה את כל העבודה זרה. שואל הרב גרינבלד בספר שלו, אומר, אני לא מבין. אם כל הסוכה הזאת נועדה לבדוק מי עובד עבודה זרה, מי לא, אז מה ישענו תחת האש נוגע לנו לחג הסוכות? שאלה מאוד יפה. אם אתה אומר שהוא בשכר זה שאברהם הכניס אותם הביתה ונתן להם לאכול זכין לסוכות, אני מבין. אבל אם אתה אומר ישענו תחת האש, על פי הזוהר מה אומר ישענו תחת האש? שהוא היה בודק מי עובד עבודה זרה, מי לא. אז מה הישיבה בסוכה יהיה התשלום עבור זה? אומר הרב גרינבלד דבר יפה מאוד. ידוע לכולם מה שהגמרא מביאה במסכת תענית, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, על ידי שלושה פרנסים טובים. המן בזכותו של משה, העננים בזכותו של אהרון, והבאר בזכותה של מרים. ידוע לכולם מה ששואל החידה ועוד מפרשים, למה אנחנו עושים רק זכר לענני הכבוד? למה אנחנו לא עושים זכר למה? לא למן ולא לבאר. היה טוב. אם היינו עושים פעם זכר איזה שבוע, היינו אוכלים רק צפיחית בדבש, יכול להיות דבר טוב מאוד, היינו עושים מן, וכל הטעמים שהיו בו היינו חושבים נפלא ביותר. למה אתה לא עושה זכר לבאר, שכל הטעמים היו שם? עושים רק זכר למה? רק לענני הכבוד. ככה השאלה מפורסמת. והתשובה מפורסמת עוד יותר, שישנם דברים שהם חובה, וישנם דברים שהם לוקסוס. מה שנקרא, יש תוספות ויש משכורת. אם אדם מקבל משכורת 10,000 שקל, הוא מורה, אחרי ההסכם החדש מורים מקבלים 10,000 שקל, נו, מורים התחלתיים, הזקנים מקבלים רק 7, אבל הצעירים מקבלים תמריצים, יקבלו 10,000 שקל, נו, ויתחילו כולם עכשיו לעבוד בהוראה בסייעתא דשמיא. נו, אם אדם מקבל 10,000 שקל, אז הוא בסדר, זה המשכורת, הוא עבד חודש, מגיע לו. הוא לא אומר תודה רבה למשרד החינוך, אומר שלום, תודה רבה שהכנסתם 10,000. לא, זה המשכורת, זה ההסכם, חתמתם על זה נגד רצונכם, אבל חתמתם, וזהו, תשלמו מה שמגיע, הכל טוב. אבל מתי הוא אומר תודה רבה? אם נכנס לו 15, אז הוא שואל, מה זה? הוא אומר, היית מורה טוב, החליטו לתת לך צ'ופר, 50%. או, תודה רבה, תודה רבה. מתי הוא אומר תודה רבה? אם הוא קיבל יותר מחלקו. הפעם הודה את השם, קיבלתי יותר מחלקי. חשבתי שמה, שכל אחת מהאימהות תקבל 3. אם קיבלתי 4, אז הפעם הודה את השם. על מה אתה אומר תודה רבה? אם קיבלת יותר מחלקך, אתה אומר תודה רבה. רבותיי, בלי מים אי אפשר להסתדר במדבר. בלי מן אי אפשר להסתדר במדבר. חייבים לאכול. לכן, דרך אגב, כותב התוספות יום טוב, בשעה שאנחנו מזמנים בעשרה, אנחנו אומרים לברך אלוקינו שאכלנו משלו. הוא אומר, למה אלוקינו? למה לא הוויה? למה לא הוויה? למה נברך אלוקינו? אומר התוספות יום טוב, כי מגיע לך לחם, מי שנותן לך חיים, מן דייב חיי, הוא יאב מזוני, אז נותן לך מזונות, זה מגיע לך בדין. אם אתה חי, אתה חייב לקבל אוכל, זה חלק מהחיים שלך. יש מכוניות, אתה לא תקבל, מכונית זה נקרא אקסטרה. אבל מה שמגיע לך, אוכל, זה מגיע לך. לכן אתה אומר נברך אלוקינו, כי זה מגיע לנו בדין, זה החלק שלנו. לכן מים ואוכל מקבלים את זה בדין, זה מגיע לנו. אז כולם קיבלו, אז על זה אתה לא אומר תודה רבה. על מה אתה אומר תודה רבה? על ענני הכבוד. מה זה ענני הכבוד? ענני הכבוד היה מזגן. מזגן שהלך איתך כל הזמן באותו טמפרטורה, מדרגות נאות, לא היית צריך לעלות ערים, לא לרדת פקעות. הענן שהלך לפני זה ישר את הדרך. ולא, הנעליים שלך לא השתפשפו, כי הכל הלכו עם מה? עם נעליים, הלכו על מסלול כזה של הליכה, כמו שיש בקניון כזה, שאתה עולה וזה הולך איתך ביחד, נו נפלא ביותר, אז מילא, יש לך את הנעליים האלה. אז זה אתה מודה על דבר שקיבלת מעבר למידה. אז יש לך, מזגן, ככה מזגן, כל שעה 20 שקל במתחן כדי שיהיה פה קר. אבל ככה שקבעת במזגן, לא צריך לתת כסף, לא דחפת כל רגע 10 שקל. היה טמפרטורה אחידה, והכל ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן בסייעת הדשמיה. על זה אתה אומר תודה רבה. זה התשובה הידועה והמפורסמת שכולם מביאים. אומר הרב גרינבלד בספר שלו, קרן לדוד, תשובה מאוד יפה. רבותיי, אומר הספר קרן לדוד, כתוב בבני סוסחור בשם אחידו, בשם רבי דוד חביליו, כך הוא מביא, שאמר שהמן ירד גם לעבר, גם לערב רב. גם הם קיבלו מן וגם הם קיבלו בעירה של מרים. אבל ענני כבוד, ערב רב לא קיבל. ערב רב לא היו בענני כבוד. אם הם לא היו בענני כבוד, אז זה דבר שהוציא את מה? את הערב רב החוטה. למי הוא היה? רק לעם ישראל. רק עם ישראל ישבו תחת ענני כבוד. אם כך אומר טוב מאוד, כמו שאברהם אבינו בדק את מה? בדק באמצעות הכנפיים של העץ, מה הוא בדק? עובדי עבודה זרה. אם הוא בדק באמצעות הכנפיים של העץ עובדי עבודה זרה, אז פירוש דבר שמי שלא, מי שלא היה, מי שהיה עובד עבודה זרה, לא היה יכול להיכנס לביתו של אברהם אבינו עד שהוא התנתק מעבודה זרה. אז כמו שהעץ הזה של הישענות תחת העץ בדק שלא ייכנסו מה? שלא ייכנסו עובדי עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא שילם לו במדבר שנתן לו מה? ענני כבוד. ומה עשה ענני כבוד? לא נתן למי? לערב רב להיכנס בתוכו. לכן קיבלנו מתנה, סוכה. מה הסוכה הזאת שבאה במתנה? כי הסוכה הזאת קיבלנו זכר לענני כבוד. את מי הכניס ענני כבוד? רק את מי? רק את מי שהיה מעם ישראל. עובדי הערב רב לא קיבלו את זה. לכן המתנה הזאת זה רק מתנה שניתנה לעם ישראל, וזה תשובת המשקל שבאה בעקבות הכנסת האורחים של אברהם אבינו, שלא הכניס עבודה זרה, לכן ענני כבוד גם לא הצלו על עובדי הערב רב. כך אומר הספר קרן לדוד, תשובה מאוד יפה. רבותיים, אלה הדברים הייתי רוצה ללכת לרעיון יפה. אברהם אבינו הכניס אנשים אליו הביתה. מה הוא עשה? הוא נתן להם לאכול. מה הייתה המטרה של אברהם אבינו בנתינת האוכל? מה הייתה המטרה? לתת להם אוכל. אבל אברהם אבינו לא רק נתן אוכל. אברהם אבינו גם נתן יראת שמיים. אברהם אבינו גם נתן מוצר. אברהם אבינו נתן אמונה. אברהם אבינו לא ישב איתם שם, אמר, מה אתה אוכל? חביתה? ונתן להם לאכול חביתה, והוא בינתיים עמד בצד. חביתות עשו השמה, עשו העובדים של אברהם אבינו. מה הוא עשה? הוא ישב עם אנשים לשכנע אותם להתנתק מעבודת זרה, להאמין בקדוש ברוך הוא. זה מה שאברהם אבינו עשה. אברהם אבינו עבר מאחד לאחד לשכנע אותו. מה לשכנע אותו? להקים אמונה בכל מקום ומקום. זה התפקיד של אברהם אבינו. רבותיי, כותב המהרחו רבי חיים ויטל, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם וחיבר גוף ונשמה. מה החיבור הזה של גוף ונשמה? לשניהם ביחד צריכים לחיות במקום אחד. הגוף אוכל, הנשמה אוכלת רוחניאס. זאת אומרת, כשאדם נכנס לעולם הזה והוא אורח בביתו של הקדוש ברוך הוא, כמו שאומרת הגמרא, שאדם חייב לומר בשבילי נברא העולם, אדם נמצא כאן כאורח בעולם הזה. או מה האורח בעולם הזה, מה התפקיד שלו? הוא נכנס עם גוף שהוא החלק הגשמי של האכילה, ויש נשמה, החלק הזה של האמונה, זה החלק. פירוש הדבר, שכמו שהקדוש ברוך הוא עולם חסד ייבנה, הקדוש ברוך הוא בנה את העולם בחסד. מה הוא עשה? הוא לקח אדם וברא אותו בעולם. הקדוש ברוך הוא הלך ועשה באמצעות מידת החסד. הוא שאל את מלאכי השרת, הופיע בחז"ל, לברוא את האדם או לא לברוא את האדם? מלאכי החסד והצדקה אמרו, ייברא. אז האדם נברא בזכות מה? בזכות מידת החסד. אז עולם חסד ייבנה. העולם נברא בחסד. איזה חסד? לקח הקדוש ברוך הוא את האדם ושילב בו גוף ונשמה. הגוף הוא החלק הגשמי והנשמה היא הרוחנית, וחיבר אותם ביחד. מה עשה אברהם אבינו? אלה תולדות השמיים והארץ בהיברם. אל תקריא בהיברם אלא באברהם. אברהם אבינו חיבר את השמיים והארץ. זה מה שהוא אמר לאליעזר. קונה שמיים וארץ. עד שאני באתי אף אחד לא ידע שיש קדוש ברוך הוא בארץ. מה ידעו? שיש קדוש ברוך הוא בשמיים. מי הביא את האמונה שיש קדוש ברוך הוא? מי החדיר את זה? אברהם אבינו. בזה שהוא עבר ממקום למקום ונתן אנשים לאכול וחפר בארות כדי שאנשים ישתו, מה המטרה של זה? כדי שאנשים יאמינו בקדוש ברוך הוא, והאמונה בקדוש ברוך הוא תהיה אמונה חושית, ואנשים ידבקו במידה של הקדוש ברוך הוא. פירוש הדבר, שאתה נכנס לסוכה, שהסוכה הזאת קיבלנו אותה באמצעות מי? באמצעות אברהם אבינו. ישענו תחת העץ. מה הוא עשה תחת העץ? ניתק אנשים מעבודה זרה וחיבר אותם לקדוש ברוך הוא. אז הוא עשה את אותו חסד שעשה הקדוש ברוך הוא, שמה? שנתן לאדם גוף, והגוף הזה אוכל, ונתן לנשמה אוכל רוחנית. אז אדם, אברהם אבינו עשה את שני החלקים ביחד. הוא גם נתן להם לאכול, אבל גם נתן להם לאכול, גם עוד דבר. מה נתן להם לאכול? גם רוח נייס. אז יש לך כאן שני חלקים, גם זה וגם זה ביחד. אומר הזוהר הקדוש, אני אקרא לכם זוהר בחלק א', עמוד קוב ב', ורס דה בגין קודש הבריחו, וכאומר דהו אילנה דחיי לכולה, ובגין כך וישענו תחת העץ, ולא תחת אבוי תזורת. ותחזים, כתחם אדם בעץ הדעת, טוב ורע, חב, דכתיב ומעץ הדעת, טוב ורע, לא תאכל. אומר לנו כאן, הזוהר דבר נפלא. אברהם אבינו בהכנסת אורחים עשה תיקון נוסף. מה הוא עשה תיקון נוסף? לפי שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, הקדוש ברוך הוא אמר לו לא לאכול מעץ הדעת, הוא אכל מעץ הדעת. בא אברהם אבינו ומה עשה? הוא תיקן את עץ הדעת. איפה הוא תיקן? וישענו תחת העץ, אומר הזוהר, איזה עץ? אותו עץ שהאדם הראשון קלקל. במה הוא קלקל? בזה שהוא אכל מעץ הדעת. בא אברהם אבינו ותיקן. מה הוא תיקן? היות ואברהם אדם הראשון אכל מעץ הדעת, ומה היה אדם הראשון שאכל מעץ הדעת? אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אדם הראשון כופר בעיקר היה. אומר הרשב"א, מה איפה כופר בעיקר? מה יש לכפור בעיקר? אם אתה מאמין לנחש שאמר לחווה שמן העץ הזה אכל וברא עולמות, אם אתה מאמין שמן העץ הזה אכל וברא עולמות, סימן שמה? שהעץ הזה היה פה כביכול לפני הקדוש ברוך הוא. יכול להיות שאמצא העץ הזה לפני הקדוש ברוך הוא? ודאי שלא. אני ראשון ואני אחרון, מבלעדיי אין אלוקים. אבל להיות והוא הצליח לשכנע את חווה, וחווה אמרה את זה לאדם, אם אתה מאמין בזה, אומרת הגמרא, אדם הראשון מין היה? כולנו יודעים שחוץ מהקדוש ברוך הוא אין שום דבר. אז היות ואדם הראשון מין היה, וכופר בעיקר היה, כמו שאומרת הגמרא, אז מה התיקון? אברהם אבינו לקח על עצמו ולקח עץ, שהעץ הזה יתיקו לעץ הדעת. אם העץ הזה יתיקו לעץ הדעת, אז על ידי הזה שאברהם אבינו מביא אורחים, ונותן להם עכשיו לאכול מאותו עץ, לא אותו עץ הדעת, אבל ישענו תחת העץ, תחת אותו עץ שגרם לאדם הראשון לחטוא באכילה הזאת של עץ הדעת, למאן דאמר גפן היה, למאן דאמר תאנה, למאן דאמר חיטה, למאן דאמר אתרוג, כל הדעות שתיקחו. ברגע שאברהם אבינו בא לתקן את חטאו של אדם הראשון, אם הוא בא לתקן את חטאו של אדם הראשון, ישענו תחת העץ, זה תחת אותו עץ שאדם הראשון כתוצאה מנוחתה והביא לעולם כל כך הרבה צרות, בא אברהם אבינו ועושה את ההפך מזה, לוקח את העץ ובודק מי שעובד עבודה זרה, לא ייכנס לפה. מה אכפת לך? כי התפקיד שלי הוא לתקן את חטאו של אדם הראשון. אדם הראשון חטא באכילה, והחיטה באכילה באה בגלל כפירה. אז מה אני התפקיד שלי? אני עכשיו אתן לאכול אכילה טובה, ואני אכניס את האנשים אמונה. אז הם יהיו כאן בתוך החלק של האמונה, וביחד עם החלק של האכילה, אני אשלב את שניהם. אומר הזוהר הקדוש, וזה מה שנאמר בתהילים פתט, משכיל לאיתן האזרחי. מי זה איתן האזרחי? אברהם אבינו. חסדי השם עולם השירה לדור ודור הודיע אמונתך בפי. אומר, איפה אני הודיע אמונה בפי? מה זה בפי? בפי גימטריה סוכה. סוכה כידוע לכולם גימטריה 91. בפי כמה זה בגימטריה? 92 עם הכולל. הוא דבר, משכיל איתן האזרחי. מי זו? אברהם אבינו. חסדי השם לעולם השירה, זה מידת החסד של הכנוס הסורחים. לדור ודור אמון, הודיע אמונתך בפי, זה האמונה שהשריש אברהם אבינו הזה. מה? זה האמונה שהוא השריש לאותם אנשים שנכנסו הביתה, ובדק אותם באמצעות העץ, מי עובד עבודה זרה, מי לא עובד עבודה זרה. עד כאן דברים נפלאים. בא הספר דברי מועד, ומוסיף על זה עוד יחידה אחת בסייעת הדשמיה, לסגור את כל הקצוות. מופיע בדברי רבותינו, כידוע לכולם, שיש מצוות שמחה בחג הסוכות, כמו שכתוב בתורה, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. חוץ מזה, כידוע לכולם, שהקדוש ברוך הוא רוצה לבדוק את אומות העולם, מה הוא עושה להם? הוא נותן להם מצוות סוכה, גמורה בעבוד דזורה, בדף ב' עמוד ב', דף ג', אומרת הגמרא, מצווה קלה יש לי וסוכה שמה. נו, מיד כל אחד הולך ועושה סוכה בראש גגו, והקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, וכולם בורחים מן הסוכה, נותנים ביתה לסוכה, לא פחות ולא יותר. נו, עד כאן הדברים של הגמרא. שואלת הגמרא, מה זה מצווה קלה? אומרת הגמרא, שאין בה חיסרון כיס. כולם שואלים, למה דווקא סוכה? גם שילוח הקן, אין בו חיסרון כיס. יש בו חיסרון כיס, אתה הולך, אתה מוצא יוסף את יונה על הביצים, אתה שולח אותה, מה זה, יש חיסרון כיס? גם אין חיסרון כיס. לא משנה שהיום סוכה זה בכלל לא חיסרון כיס. זה דבר יקר מאוד, אבל בכל אופן, פעם היה לפחות דבר שאין בו חיסרון כיס. שואל הספר דברי יהושע, מה מונח כאן בעניין הזה? שדווקא מצוות הסוכה בזה הם התנסו, ומה מצוות השמחה שיש לנו בחג הסוכות. הוא מביא דבר נפלא שמופיע בספר צרור המור, ואבי אברהם סבא, בפרשת חיי שרה. ובמדרש הנעלם אמרו, הכוונה לזוהר, ואחריכן קבר אברהם את שרה אשתו. קבר לשרה אשתו לא אמר, אלא את שרה אשתו. אף על פי שנקברו, לא היה להם קיום אמיתי. אף על פי שקברו כאן אדם וחווה, לא היה להם קיום אמיתי, הם לא הגיעו למנוחתם. עד שבא אברהם לקיים העולם ולתקן את אשר עבטו אדם וחווה, בעוברם על מאמר השם שאמר להם, ומעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו. הם חטאו באכילה, ואברהם תיקן באכילה, שהכיל לכל באי העולם, אומר הצרור המור, והחזירם למוטב, וכמו שחטאו בעץ הדעת טוב ורע, כך אברהם נטע אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם כל עולם, ולכן כתוב אצל אברהם, וישענו תחת העץ, כי מה הוא צריך לכך? ולכן כתב באברהם, הוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו, לאורות שבעץ כשלו אדם וחווה, ובעץ תוקנו אדם וחווה. איך? עד אברהם אבינו שתחת העץ, שם הוא תיקן את זה, הושיב אותם תחת העץ, תחת אותו עץ, שחטא אדם הראשון, עכשיו אברהם אבינו מתקן אותם. ולכן חווה, אף על פי שנקברה, לא קיבלה אותה ארץ, למה מצד חטא? הוא כאילו, כותב הצרור המור, לא הייתה קבורה. היא לא הייתה קבורה, למה? כי האדמה לא הזכירה לקבל אותה. עד שבאה שרה ונקברה שם, וזהו אחרי כן קבר אברהם עץ שרה. מה זה עץ שרה? לרבות את חווה, שעכשיו נקברה ונכנסה למקומה הראוי. עד כאן דברי צרור המור, מקור הדברים כאמור בזוהר. אומר הספר דברי יהושע, דבר נפלא. חז"ל הקדושים אומרים, עיקר בראשית רבה, פרשה י"ט, מאותותות מתחילים בראשית, עיקר השכינה בתחתונים, עיקר השכינה הייתה אמורה להיות בתחתונים. כיוון שחטא האדם הראשון, נסתלקה השכינה לרקיע הראשון. עיקר השכינה הייתה כאן בעולם הזה, כיוון שחטא האדם הראשון, הסתלקה השכינה לרקיע הראשון. חטא קין, הסתלקה השכינה לרקיע השני. דור אנוש, לרקיע השלישי. דור המבול, לרקיע הרביעי. דור הפלגה לחמישי. סדומיים, לשישי. ומצרים שבימי אברהם, עברה השכינה לרקיע השביעי. לקחו את שרה, ואברהם אבינו אמר, והרגו אותי. ואותך יחיו, והשכינה עלתה למעלה, ולא נשארה יותר. וכנגדם, ממשיך המדרש, באו שבעה צדיקים, והורידו את השכינה למטה. ואילו הם, אברהם, יצחק, יעקב, לוי, כהת, אמרה משה. עמד אברהם והורידה משבע לשש. עמד יצחק והורידה למה? משש לחמש. עמד יעקב והורידה מחמש לארבע. עמד לוי והורידה לשלוש. עמד כהת והורידה לשתיים. עמד אמרה והורידה לאחד. עמד משה והורידה למטה. אומר המתנות כהונה, זה מה שכתוב. וירד השם על הר סיני. פירוש דבר שמה? שמשה רבינו הוריד את השכינה איפה? למטה. פירוש הדבר, עיקר רצונו של הקדוש ברוך הוא שתהיה השראת שכינה איפה? בתחתונים, כאן. רק מאיפה, מתי הסתלקה השכינה מהתחתונים ועלתה למעלה? על פי מה שכתוב כאן, מתי זה קרה? זה קרה בחטאו של אדם הראשון. אדם הראשון צילק את השכינה למעלה. מי הראשון שהוריד את השכינה למטה? אברהם אבינו הוריד אותה למטה. יוצא שכמו שגירש אדם הראשון את הקדוש ברוך הוא לרקיע הראשון, מי שהוריד אותו מרקיע שבע לרקיע שש, מי זה היה? אדם הראשון, אברהם אבינו, יוצא שמה? הוא הראשון שגרש, הוא הראשון שהוריד. אומר הספר דברי יהושע, זה תשובת המשקל שיש לך על ידי אברהם אבינו. למה? כי האדם הראשון צילק את השכינה למעלה, ואילו מה הוא עשה? הוא הוריד אותה למטה, זה העניין שלו. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא, שכמו שהאדם הראשון חטא בעץ הדעת, דווקא אברהם אבינו הוא תיקן את זה במה? בהישענות תחת העץ, זה היה התיקון שלו. ויות ומה? והוא חטא בעץ הדעת, לכן מה התיקון? התיקון הוא בדעת. אומרים המפרשים, לכן נאמר בחג הסוכות, למען ידעו דורותיכם. כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. מה זה למען ידעו? מבחינת תיקון לחטא עץ הדעת. למה? כי הם חטאו בעץ הדעת, לכן נאמר למען ידעו דורותיכם, הידיעה שלכם היא זאת שתביא לכם תיקון לחטא הזה. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין שעל זה שמעשה בראשית נתקלקלו על ידי האדם הראשון, לכן באה הסוכה לתקן את חטאו של האדם הראשון. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא. כולנו יודעים שבחטא האדם הראשון ירד לעולם עצמות. קרה בראש השנה, מה כתוב? בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, ואחרי זה הוציא את הצלע ממנו וברא את חווה, מה נאמר בפסוק שאנחנו מברכים חתן וכלה? כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. אז הקדוש ברוך הוא שימח אותך. מתי זה היה? שעה שביעית נפח בו נשמה, שמינית נכנסו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח. אבל בשעה הזאת, בשעה התשיעית, הוא ברא את חווה, והקדוש ברוך הוא שימח אותם. כמו שנאמר, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. אבל ברגע שהאדם הראשון חטא, מה הייתה התוצאה? ירד עיצבון לעולם, ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור, לא תאכל ממנו, לכן מה? אומרת התורה, ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. מה הכוונה כאן בעיצבון? צריך לדעת, על פי רש"י זה יגיעה, יש פסוק גם באיוב, ידיך עצבוני ויעשוני, מה זה? אבל כאן מופיע המילה בעיצבון, פעם ראשונה בתורה. ולאישה אמר, הרבה הרבה עצבונך והרונך, בעצב תלדי בנים. אז באותו יום נולד עיצבון בעולם. אם נולד באותו יום עיצבון בעולם, הוא דבר שהאדם הראשון הביא עיצבון לעולם הזה. רבותיי, אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא. אם אתה אומר שהאדם הראשון בחטאו גרם עיצבון לעולם, אז מי המתקן של זה? מי המתקן? אברהם אבינו המתקן. למה? כי המשי, מי שסילק את הקדוש ברוך הוא משכינתו בארץ למעלה, מי היה? אדם הראשון. הוא סילק את השכינה, ובגלל זה ירדה עיצבון לעולם. בעיצבון תאכלנה, בעיצבון עצבונך הרבה הרבה את עצבונך והרונך. והוא דבר, האיש יהיה עצוב, האישה תהיה עצובה, כולם יהיו בעיצבון. מי זה שהוריד בחזרה את הקדוש ברוך הוא מלמעלה למטה? אברהם אבינו. על ידי מה? על ידי זה שהוא עשה סוכה, ובסוכה מה היה? שם הוא החזיר בחזרה את התיקון של עץ הדעת. וישענו תחת העץ, אומר הזוהר, איזה עץ? תחת עץ הדעת. שעץ הדעת מעתה הביא כפירה באדם, שמה הוא אמר? אמיל הנחש, שמן העץ הזה אכל, הוא ברא עולמות. לכן בא התיקון על ידי מה? ישענו תחת העץ ששם הוא נתן להם לאכול, וזה אכילה מתוקנת, אומר הזוהר. אם זה אכילה מתוקנת, הוא גם ישחי שמה גם אמונה. אז גם היה לך גם עניין של אכילה, וגם שאמונה, זה עולם חסד ימלא של אברהם אבינו. ובזה בא תיקון לחטא עץ הדעת של אדם הראשון. אם ככה בסייעתא דשמיא, ברגע שתוקן על ידי אדם אברהם אבינו הנושא הזה, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה הרחת אותם בסוכה, חייך שאני נותן לבניך את חג הסוכות. מה יש בחג הסוכות? ושמחת בחגיך והיית אך שמח. למה יש שמחה? כי בחג הסוכות יש את הביטוי של תיקון של חטא אדם הראשון. אם יש תיקון של חטא אדם הראשון, שם נולד העיצבון. ברגע שאתה יושב בסוכה אחרי שעשית תשובה, וכתוב בפסוק, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, עשינו תשובה ואנחנו נקיים, על ידי זה בעזרת השם זוכים לשמוע בת קול משמיים במוצאי יום הכיפורים. אני מקווה שכולכם שמעתם מה אומרת הבת קול, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יניך, כי רצה אלוקים את מעשיך. שאל הגאון רבי ישראל אלף ויינטרוב, למה כתוב לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יניך? לך אכול, מה זה בשמחה לחמך? אומר היות ומה? בראש השנה זה היה אז יום, שמה? שנגזר על האדם בעצב, טוב, בעיצבון תאכלנה, ברגע שעשית יום כיפר, אז גם עבדת על תיקון חטא אדם הראשון ביום כיפר, כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם, וכולנו יצאנו בו השם, נקים וטהורים, אחרי שהיינו ביום הנפלא הזה, שנקרא יום הכיפורים, אז ירד השם, אחרי שיצאנו משם, אומרת הבת קול, לך אכול בשמחה לחמך. למה? כי אצל אדם הראשון מה כתוב? בעיצבון תאכלנה. עכשיו שתיקנת את החטא הזה, עכשיו אתה יכול ללכת לאכול את זה בשמחה. זה היסוד הגדול של חג הסוכות הבא עלינו לטובה, שעליו נאמר, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כולנו ניכנס בעזרת השם. ישנם שתי מצוות שמקיימים אותם עם כל הגוף, מצוות יישוב ארץ ישראל, ושיבת שיבה בסוכה, נכון שגם מקווה נכנסים עם כל הגוף, אבל אלה המצוות שאנחנו מקיימים עם כל הגוף, נכנסים, כל עצמו יסייטמרנו, נכנסים עם כל הגוף לתוך הסוכה, נכנסים לצילה ממנוסה, כתוב, המצטער פוטור מן הסוכה, המצטער פוטור מן הסוכה, כמובן שהכוונה, שאם יש שמש או יורד גשם, המצטער פוטור מן הסוכה, אבל בעומק שזה, אומרים המפרשים, המצטער, כל אחד שיש לו צרה, יכול להיפטר מן הסוכה, אתה נמצא בציל הזה ממנוסה, אתה נמצא במשך שבעה ימים, עם הקדוש ברוך הוא ביחד, אתה נמצא איתו שבעה ימים, שהקדוש ברוך הוא פורס את כנפיו, שלנו רבותינו, דע לך, שקדושת המקום היא כקדושת בית המקדש, היא כקדושת בית כנסת, זה הקדושה של המקום הזה, תדע להיזהר בקדושת המקום הזה, נכנסים לשבוע שלם של ציל הזה ממנוסה, לפני הקדוש ברוך הוא עוז וחדו ממקוי מוי, הקדוש ברוך הוא שמח, היא רצון שהחג הזה יעבור עלינו בהתעלות גדולה, ונזכה לשמוח בעזרת השם בחג הזה. לא רק המון, הוא יוקים לנו את צוקה דוד הנויפלס, מביא את גואל צדק במהרה ביומנו אמן.